בוקר טוב, אנחנו פרשת תזריע, בנוסף, אנחנו צריכים להתייחס למאורעות, לא תודה, למאורעות היום, למאורעות השבוע יותר נכון, ננסה לחבר את הדברים גם בתוך השיעור, נראה איך אנחנו עושים את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים מה, אולי אנחנו טיפה נפתח, בקצת על מאורעות השבוע, ואולי נסות לעמוד ולראות אם אנחנו בתקופה קצת שונה ממה שהיה בעבר. עם ישראל כבר ראה הרבה פיגועים, פיגועים יותר קשים מהפיגועים שחווינו בשבוע האחרון. ואף על פי כן, יש משהו מיוחד, משהו שמייחד את התקופה האחרונה. כשהיום בעולם התקשורת, בעולם המדיה, אז כל הסרטונים עוברים אונליין. אתה יכול לראות איך המרצחים האלה הולכים בשעת נפש, בקור רוח, פשוט הולכים כמו בעלי הבית, עושים כל אשר יעלה על רוחם, עד שהם נתקלים במישהו עם אקדח שמוריד אותם. לדבר הזה אין תקדים. גם כשהיינו בתקופת אוסלו, בתקופת פיגועים קשים, וגם אז, הנה חינם, מתקופת אוסלו, לא בטוח שזה, אבל תמיד היה אחד המאפיינים, זה היה לחץ. גם כשמחבל בא לפגע, הוא היה מאוד במתח. היה לו, לא שראינו יותר מדי את התמונות, אבל זה תמיד היה להסתכל, לראות האם בן אדם מתנהג בהתנהגות מוזרה. זאת הייתה הנחיה, אחד מהדברים. אבל יש איזה משהו שאנחנו מרגישים בתקופה הנוכחית, קודם כל זה ערביי ישראל שותפים גמורים. זה לא רק ערביי ישראל, זה בדואים, שמצטרפים לחגיגה, אירופה לא מעניינת אותי עכשיו. והכל מתחיל ממקום אחד. יש לנו את ה... וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה. אין עירה. אדם יכול לעשות פיגוע, אבל יש לו איזשהו פחד. אצל החבר'ה האלה אין עירה. אנחנו התחלנו לראות את זה במאורעות שהיו רק רגע, שהיו בערים, בערים המעורבות מה שנקרא, שעושים כל העולה על רוחם, מבלי שיש להם עירה מאף אחד. הדבר הזה זה חילול השם שאין כמוהו. הוא תוצאה של הרמת קרן, במקום הרמת קרן ישראל, הרמת קרן הבדואים, והרמת קרן הערביים, והכל בשביל לאחוז בכיסא, הכל כדי להישאר בשלטון, בשביל זה מוכנים למכור את הכל. אני לא מדבר על מכירת הדת, שיש פה מכירת חיסול מצד כמה גורמים, שבעזרת השם בקרוב אנחנו נראה את מפלתם, מכירת חיסול של הדת, וכל הדברים האלה מצטרפים לעניין אחד, ששם השם לצערנו לא נקרא עלינו, הוא לא נראה עלינו. וכששם השם לא נראה עלינו, אתה נותן את כל היכולת לנחשים והעקרבים להיכנס ולפגע. זה חילול השם מעין כמוהו, ואולי על הנקודה הזאת אנחנו נדון היום, על איך להגיע למקום ששם השם נקרא עלינו. אנחנו נמצאים בתקופה של גזרות דת, לא גזרות שמד, אבל גזרות שמאיימים לפגוע במרקם, ב-DNA היהודי. חוקים שמאיימים לפגוע. ראינו רק עכשיו את הפרשה, פרשת שמיני, שלא לטמא, לא לטמא את הגוף בשקצים ורמסים. רפורמות כשרות מוזרות של אנשים שכותבים חוקים מבלי להבין מעט בכשרות, מעט תבין, קצת, תהיה סטאז'ר בכשרות. גם את הדבר הזה, אותם אנשים ששר הדתות מחובר אליהם, זה אנשים שאין להם שום מושג בכשרות. שום מושג. ואנחנו טיפה מבינים בכשרות כושרות. טיפה מבינים. ואנחנו יודעים בדיוק מי האנשים שאיתם מתעסקים. וכל המצב הזה ששם השם לא נקרא עלינו, נותן, מרים את קרנם של אויבי ישראל, כמו שראינו בתקופות כבר, תקופות קודמות. והדבר הזה, אם אנחנו לא נזעק, לא נתפלל, אם אנחנו לא נהפוך את העולם כדי שהדבר הזה ישתנה, אני אעצור פה. לא רוצה להיות נביא זעם, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ינהג איתנו במידת הרחמים, אבל אי אפשר, כמו שאומר הרמב״ם, שכשבאים צרות לישראל, וכשאנחנו לא עוצרים ומתבוננים, לראות על שום מה ולמה באה לנו הצרה הזו, קורא לזה הרמב״ם דרך אכזריות. זאת אכזריות לא להתבונן. וכל מי שמסתכל ורואה, רואה את העיניים של אותם מרצחים, את התאוות רצח שיש להם, את הקור רוח שהם הולכים ומחסלים עובר ושב, הדבר הזה זה באמת חילול השם שאין כדוגמתו. בעזרת השם, אנחנו, עם ישראל, יתחזק. הממשלה הזאת נפול תיפול ולא תקום. ותחתיה, בעזרת השם, תקום ממשלה מתוקנת. ממשלה ש...
תתפלל למשיח.
נכון, זה גם צריך להתפלל.
זה בעיקר.
נכון, אתה צודק.
שום מתווה גיור, כמה שתהיה, אנשים לא יבואו להתגייר. הם לא יבואו להתגייר.
אני לא באתי עכשיו לדבר על המתווה גיור.
לא, זה אותו עניין, אם אתה מעלים את קרנו של הקדוש ברוך הוא, זה התפקיד שלנו, אז אנשים יבואו להתגייר.
בסדר, רק אני לא רוצה שהאמירה נתפלל על משיח, תסיר ממנו אחריות לטפל גם בתקופה הנוכחית, זה הכל. זה מה שבאתי לומר. כי לפעמים אנחנו עם משיח, ואז אנחנו מרפים. לא צריך להרפות. אנחנו כל יום מתפללים למשיח. אנחנו מקווים זה מגיע, אבל חובתנו לפעול גם בזירה עכשווית. להחליף את כל הזה, לא יודע מה לעשות, לא יודע איך לעשות, לא יודע אם לעשות, אין לי מושג. אבל לפחות אנחנו נזעק קצת את הזעקה, בואו ניכנס לפרשת שבוע. דבר אל בני ישראל למור, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים. אומר, כי מן ידעת אבותה תטמע, אומר רש, אישה כי תזריע. אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף. אומר היחי ראובן, רבי ראובן קרלשטיין, שואל שאלה יפה. אנחנו מוצאים פרשת שמיני, ראינו שיש בעלי חיים טהורים, בעלי חיים טמאים. הדבר הזה לא ניתן לשינוי. אתה לא יכול להכניס בעל חיים שהוא לא מפריס פרסה לניתוח, ניתוח אירוגי, ולעשות אותו מפריס פרסה ושוסע שסע. זה לא ילך. הוא תמיד יישאר בתומתו. מי שתמא תמא, מי שתאור תאור. נקודה. אצל האדם, הפרשה שלנו מתעסקת בדיני תומה ותארה אצל אדם. גויים הם סטטים. ישראל יש דינמיקה. אתה טהור, פתאום אתה נטמע, אחרי זה שוב טהור, ושוב טומאה. דינמיקה שאנחנו לא מוצאים בשום בעל חיים אחר. רק אצל האדם, היהודי. אף אחד אחר אין דבר כזה. למה? למה אצלנו, היהודים, יש דינמיקה של טומאה וטהרה, ואצל בעלי החיים אין? תשובה, האמת שגם אצל גויים יש, נכון? גוי לא מתמה באוהל, אבל כן מתמה במגע ומסע. גוי מת. אז כן שייך אצלם קצת ענייני תומה. אצל היהודים שייך הרבה יותר. היצור האנושי יש בו דינמיקה. לא, אבל אני אומר, נכון, אתה אומר, אתה אומר זה כמו בעל חיים, אינה חינמי, אתה צודק. אתה צודק. אין, בתקופת, נכון, צודק, מכילה. אז אני חוזר לפירוש הראשון שלנו. מה עומד מאחורי הדינמיקה הזאת של טומאה וטהרה אצל העם היהודי? אומר נפש החיים, מקור מספר 3, נקרא את היסוד שלו, ומזה נתגלגל. אבל עיקרו של דבר, כי הוא התברך שמו אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור למעשה בראשית. בריאה נפלאה, כוח מאסף לכל המחנות. וכל הכוחות, פרטים הנמצאים בכל העולמות, עליונים ותחתונים, כולם נתנו כוח וחלק מעצמותם בבניינו, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו שבו. הגעה, יש שם הגעה בנפש החיים, וזה היה קודם החטא. ובחטאו שנמשך אחר פיתוי הסיטרא אחרא, אז נתערבו כוחות הרע בתוכו ממש. זאת אומרת, האדם בכללותו לפני החטא היה מורכב מכל הדברים הטובים שהיו בבריאה. מכל דבר הוא לקח חלק. אחרי החטא זה לא שהטוב הלך ממנו, אלא גם הרע נכנס לתוכו. בשונה משאר הבריאה, שכל נברא היה בו את התכונות שהקדוש ברוך הוא ברא בו, אצל האדם היה תרכובת מכל הבריאה כולה, וכמו שאומרים שהאדם הוא עולם קטן. אדם הוא עולם קטן. התוצאה של הדבר הזה היא דינמיקה בענייני טומאה וטהרה, של כוחות רע וכוחות טוב שמקבלים פעם אחת עוצמה כזו ופעם אחת עוצמה אחרת. זאת אומרת, הדינמיקה מלמדת על מעלת האדם. אני זוכר שלמדנו ביולוגיה, למדנו על בעל חיים שנקרא אמבה, סנדלית, בעלי חיים מאוד חטאים כאלה, רדוד, ככל שאתה פחות מורכב, אתה פחות מוערך, אתה פחות נחשב. האדם הוא יצור, הוא נזר הבריאה. והביטוי לנזר הבריאה זה הדינמיקה שיש בענייני הטומאה והטהרה אצלו. אם כך הם הדברים, זאת אומרת שאצל האדם הדינמיקה הזו יכולה להביא אותו להיות אדם רע, או יכולה להביא אותו להיות אדם טוב. וזו בדיוק העבודה שלנו. העבודה שלנו זה להחליט מה בראש, מי בראש. האם השם השם נקרא עליך בראש? האם הגוף משועבד לרוח? או אני משעבד את הרוח לצד הגופני והבהמי שלי? אומר המדרש, אם זכה אדם, אומרים לו, אתה קדמת למלאכי השרת. ואם לאו, אם הוא לא זכה, אומרים לו, זבוב קדמך, יתוש קדמך, שלשול קדמך. אתם מבינים מה זה איגרא רמא לבירא עמיקתא? נמשלים לכוכבים ונמשלים לאפר. איך אנחנו זוכים? אומר האור החיים הקדוש, אחור וקדם צרתני ודרשו זל, אחור לכל המעשים וקדם למעשה בראשית, דכתיב ורוח אלוקים מרחפת. האדם אמנם נברא בגוף ביום השישי, אבל רוח אלוקים מרחפת, כבר אז נברא הרוח של האדם. האדם קדם לבריאה. הצד הרוחני שלו קדם לבריאה. הגוף נברא בסוף ימי הבריאה, ביום השישי. אבל זה אחור וקדם צרתני, האם האחור יגבר או הקדם יגבר? האם הרוח תהיה בראש או האם הגוף יהיה בראש? יש בעל הרחי ראובן מביא סיפור נחמד על תלמיד אחד שבא לפני הרבה שלו. אומר לו, כבוד הרבה, מה ההבדל ביני לבינך? אני אוכל, אני לוקח תפוח, מברך עליו ואוכל, וגם אתה לוקח תפוח, מברך עליו ואוכל. אז מה ההבדל בינינו? ענה לו הרבה, אתה מברך כדי לאכול את התפוח, ואני לוקח את התפוח כדי שאוכל לברך. זה ההבדל בינינו. עכשיו, זה הבדל חשוב בחיים. אמר, הבאנו כבר שבוע שעבר או לפני שבועיים, כשהרמב"ם בהלכות דעות מביא איך האדם צריך להתנהל בחיים. האם אני הולך לישון? כשבן אדם הולך לישון, מה הכוונה שהוא זורע בתוך השינה הזו? האם הכוונה שהוא זורע בתוך השינה זה כדי שיהיה לו כוחות? כדי שיהיה לו כוחות לקום בבוקר ולעבוד אותו יתברך? או שהוא הולך לישון כדי שיהיה לו כוח לקום בבוקר ולהמשיך לעשות את כל השטויות שלו ולרדוף אחרי כל ההבלים? מה מנחה את האדם בחיים? אומר הפסיקתא, וילדה זכר, למה נקרא שמו זכר? שחייב לזכור את בוראו. אחד הדברים, אחד המדרשים שאני תמיד מביא בשול עם זוכר, זה את זה. למה נקרא שמו זכר? שחייב לזכור את בוראו. זה דבר שכל הזמן צריך לעמוד לנו בראש. כשבן אדם זוכר, פעם הבאתי סיפור, איזה מעשייה של רבי נחמן, היה במעשייה מדובר על איזה, אני אחד, שמצא מרגלית, שלא היה מי שיקנה את המרגלית בכפר הקטן שלו, והוא אמר לו, איזה אחד שמבין ביהלומים, תיסע לעיר הגדולה, שם אתה תתעשר מאוד. והוא יוצא עם המרגלית הזו למסע ארוך, הוא מגיע לספינה, הוא עולה על הספינה, ושם רבי נחמן כותב שהוא היה תמיד כל הזמן ממשש את האבן. כל הזמן ממשש. הדרך לא הייתה קלה. אבל כשאתה יודע, כשאתה זוכר בשביל מה אתה נוסע, זה מאוד נותן לך את הכוח להתמודד במציאות. לפעמים אנחנו שוכחים מה המטרה שלנו. וכשאתה שוכח מה המטרה, אז הדרך הרבה פעמים הופכת להיות בלתי נסבלת. אבל כשהדרך, כשאתה כל הזמן זוכר את הנקודה, אז הדרך הופכת להיות מאתגרת. לא דרך מלאה קשיים ואיסורים, אלא דרך מאתגרת שנותנת לי את היכולת להתמודד ולהתקדם. וזה שנקרא שמו זכר, שחייב לזכור את בוראו. אנחנו כל כולנו, כשאנחנו באים, קמים בבוקר, המשפט הראשון שאנחנו אומרים, מודה אני ריבונו של עולם. אמנם קצת עפוצים עדיין, אבל האמירה הזאת צריכה לנבוע ממקום פנימי. היא תחילת היום שלנו. היא תחילת היום. ועם המוידה אני הזה אני ניגש לחיים שלנו.
מה עם נקבה?
נו, מה אתה רוצה להגיד בזה? מה עם נקבה? היא צריכה לזכור? שאלה טובה. תראה, אין אישה אלא לבעלה. תמיד בסוף אנחנו אומרים, הבעל הוא זה שמתווה את הקו הרוחני בבית. האישה היא הריח, הוא השמש, תמיד אפשר לתרץ את זה ככה. זהו. בסופו של דבר, כשיש בבית, הגבר נותן את הקו הרוחני, את השאיפה, את המטרה, כשהוא עושה את זה בדרך נכונה, אז האישה מתמסרת לדבר הזה. כולה מתמסרת לנקודה הזו. הבאתי בקשר אמיץ, אתם אולי ראיתם את זה. אנשים פה ששומעים את השיעור לא שמעו את הסיפור הזה. אז הבאתי שם קצת על הזוגיות של רב חיים קניבסקי והרבנית בת שבע, שאת הסיפור הזה שמעתי מגיסי ששמע מכלי ראשון, של בן משפחה שגדל אצלם בבית. והרב חיים עבר אירוע מוחי לפני איזה 20 ומשהו שנה, 30 שנה, אני לא יודע בדיוק. אירוע מוחי לא קל. היה לו איזה שיתוק זמני באחת הידיים, ברגליים. הוא יצא מזה. אבל אחרי אירוע מוחי, הוא לא נסע לחתונות מחוץ לבני ברק. לא נסע לחתונות מחוץ לבני ברק. וגם גם גם לחתונה של משפחה. נכד התחתן מחוץ לבני ברק, הוא לא היה נוסע. אחד הנכדים רצה שהרב אליושיב יערוך לו חופה. והרב אליושיב לא יצא מירושלים. אז הוא היה בירושלים. אז הרב לא נסע, אבל הרבנית נסע. לפני שהיא יוצאת, הוא שואל אותה, את חייבת לנסוע? אז היא אומרת לו, נו, הרב, אני התחייבתי וזה. הוא אומר, טוב, מתי את חוזרת? אז היא אמרה לו, וזה, אי אפשר קצת יותר מוקדם. כך הוא שואל אותה. טוב, ענתה מה שענתה. יד, אני אשתדל, נראה, לפי המציאות. אני לא יודע אם אני מדייק לגמרי, אבל היא יוצאת החוצה. שואל אותה, מי שלוקח אותה. מה זה משנה אם את תהיי בבית או לא תהיי? הוא גם כך יושב ולומד כל הזמן. חייכה ואמרה, כשאני בבית, הוא לומד יותר טוב. עכשיו זה מאוד, בסופו של דבר, האישה מאוד מאוד יונקת מבעלה, אבל גם הבעל, בזוגיות טובה, מרגיש שכשאשתו לידו, הוא מרגיש יותר בטוח, הוא מרגיש יותר נעימות, הוא מרגיש יותר חביבות. והמקום הזה, הזכר הזה, לזכור, זה אמירה משפחתית. את צריך לראות בדיוק נקבה, איך זה נכנס במילה שם. אנחנו נמצא את זה עוד, הרב ניסים, אנחנו נמצא. כן, בדיוק. הכל הולך עליהם. בברית, יש לנו בפרשה, וביום השמיני אימול בשר אורלתו. איך זה קשור אלינו פה עכשיו? אנחנו מדברים על צרת, דיני תומה וטהרה. מה זה קשור? אלא דיברנו על לידה. אישה כי תזריה וילדה זכר. אבל למה זה קשור לכל הפרשה הזו? למה הדיני תומה וטהרה, איפה הברית נכנסת פה? אלא אם אנחנו מסבירים שבאמת העניין של תומה וטהרה זה עניין של מה נמצא אצלך בראש. הברית מילה הזאת אמירה לבן אדם כשהוא מגיע לעולם. כשחותכים את האורלה באים לומר אמירה מאוד פשוטה. החומר לא יהיה כאן בעל הבית. ולפלא שאחת המצוות שעם ישראל שומר עליהם בהידוק זו מצוות המילה. יש כמה פורי ראש ולענה שגם את המצווה הזו לא עושים, אבל הם בטלים. אחוזים בודדים. אדם שכלל לא קשור לתורה ומצוות ימול את הבן. זה מגלה על הפנימיות שיש אצל כל יהודי ויהודי. הרצון הפנימי להשתעבד לבורא עולם. לשים אותו בראש. הרי כשנגיע למציאות מתוקנת, ששם השם נקרא עלינו, אנשים יתפסו את הראש ויגידו, איפה היינו עד היום? איפה היינו? הנקודה הזאת קיימת אצל כל יהודי ויהודי. במודע או שלא במודע. ואת האמירה הזו אנחנו עושים, תובעים ביום השמיני, מטביעים בגופו של האדם ביום השמיני, ללדתו, בברית הזו. אז עכשיו שוב תקשה. ומה עם אנשים? בסדר. נענה את אותה תשובה. אנשים יש בהם צד מרומם גם. צד יותר קרוב. אמרנו קודם, האישה היא מקבל. האישה היא מקבל והמציאות השלמה זה איש ואישה ביחד.
מה ההבדל
בין גבר לגברת? די, בלי בדיחות עכשיו, אנחנו פה בשיעור רציני.
שיעור רציני.
נו, מה ההבדל בין גבר לגברת?
גבר גומר חדשים בשנים רחמן. גברת גומר חדשים בחמנת שחצית נקית כאבצית.
טוב, טוב, די. אנחנו ממשיכים. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים, שקראתו תורה צרעת, בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להזירן מלשון הרע. לא הרבה דברים, ריבונו של עולם, פועל איתנו בדרך נס. היה לנו את הצרעת, הייתה לנו אישה סוטה. תשימו לב שאישה סוטה זה פגיעה בתא המשפחתי, שכשהתא המשפחתי בעם ישראל רקוב, לעולם אי אפשר ליצור חברה מתוקנת, בלתי אפשרי, כי אמרנו את זה כבר עשרות פעמים, שלא ייתכן מעגל חיצוני מתוקן, כשהפנימיות רקובה. לפעמים אתה יכול לקחת תפוח, אתה קונה תפוח, איזה תפוח. אתה חותך אותו, מה אתה מגלה בתוכו? שחור משחור. איזה ריקבון. האם התפוח הזה היה לו סיכוי שהחיצוניות תשפיע על הפנימיות? לעולם לא. תמיד הפנים משפיע על החוץ. כשאתה המשפחתי רקוב, לא יכול להיות שהמעגל החיצוני יהיה מתוקן. הרבה אנשים לא מבינים את זה. אנחנו כחברה לא מבינים את זה. אתם יודעים מה אחוזי הגירושין בתל אביב?
90%.
תל אביב. אתם יודעים מה האחוזים שם?
90%.
כל זוג שני מתגרש. זה הסטטיסטיקה. בפריפריה קצת יותר. כל זוג שני. אם אתה כבר מתחתן, אל תעשה את זה בתל אביב.
שהתחתנו.
כן, לא מדבר על זה. בכלל על זה אני לא מדבר. אתה משפחתי רקוב. אישה סוטה זה דרך נס. כשבאה אישה ומנסה לפגוע בתא המשפחתי. וגם צרת. הצרת זה יותר המעגל החיצוני של החברה. האישה סוטה זה המעגל החברתי הפנימי. מצורע זה המעגל החברתי החיצוני. לא שאין לשון הרע על אשתו. גם בזה יש, אבל עוד מעט נראה שהעניין של הצרעת זה היה עניין חברתי, ציבורי, כללי. על מה נגעים באים? הגמרא אומרת שבעה דברים שנגעים באים עליהם. לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל וצרות העין. מתוך כל הרשימה הזו, יש שני דברים יותר דומיננטיים. לשון הרע, שכמו שראינו שהרמב״ם כותב במפורש את הטעם הזה, על הצרעת, לשון הרע, וגאווה. גסות הרוח. למה לקחתי את שניהם כדומיננטיים ביותר מכל הטעמים? כי בתהליך הטהרה של המצורע, אנחנו רואים יחס לשני הדברים האלה. לוקחים שני ציפורים, אומרים חזל למה? כי הציפורים מפטפטות. זה תיקון ללשון הרע. בנוסף לוקחים עץ ערב ועזוב. למה? להשפיל את הגאווה של האדם. אם בתהליך ההתארות בחר הקדוש ברוך הוא דווקא לטפל בשני המוקדים האלה, של לשון הרע וגסות הרוח, הם כנראה הדומיננטים מתוך הרשימה של השבעה דברים שחזל מונים כאן. כבר אמרנו, מה העניין הזה של לשון הרע וגסות הרוח? יש, לפעמים אתה מחובר לחברה, אבל מהכיוון הלא נכון. קודם אמרנו, למה אוכלים תפוח? יש מי שאוכל תפוח, יש מי שמברך כדי לאכול תפוח, יש מי שאוכל תפוח כדי לברך. נכון? זה מה שאמרנו קודם. אתה יכול להיות מחובר לחברה מכיוון נכון ומכיוון לא נכון. אפשר להיות מחובר לחברה כדי, כשאני רוצה להיות גבוה, מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת בן אדם, לשים אותו על הרצפה, לדרוך עליו, אז אני אהיה יותר גבוה. מה אני עוד יכול לעשות? אני יכול להרים את הבן אדם עליי שהוא יהיה גבוה. האם אני משתמש בחברה כדי להגשים את כל הרצונות הבהמיים שלי, השליליים שלי? או אני מבין שאני בא כאן בשביל החברה כדי להועיל לאחריני, כדי להטיב עם אחרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להטיב. לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הכל היה לאדם הראשון. מלבד דבר אחד, לא היה לו למי להעניק, למי לתת. וכשאתה לא נמצא בעמדה של נתינה, אתה גדל מוטציה. אתה הופך להיות מוטציה. המדבר לשון הרע, הגס רוח הזה, היה מחובר, הוא מחובר לחברה בצורה לא נכונה, בכיוון לא נכון. כל התהליך שהוא עובר, זה כדי ללמד אותו איך להיות מחובר בצורה נכונה. ניתן דוגמה. והצרוע אשר בו הנגע, מקור 19, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה ותמה תמה יקרא. תמה תמה יקרא. למה הוא קורא תמה תמה? בפשטות, אומר לנו רשי על הפרשה, הוא משמיע שהוא תמה כדי שיפרשו ממנו. אבל תשימו לב, הוא היה מחובר, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא עכשיו? תהיה בדד, תתנתק מהחברה. למה הוא מנתק? לפעמים כשאנחנו רוצים שבן אדם ישנה משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנתק אותו מאיפה שהוא היה מחובר. עכשיו צריך לחבר בצורה נכונה. לפעמים מחליפים לאדם דם בגוף. מוציאים את הדם החולה ומזרימים מנו דם חדשות. למה? עושים את הדברים האלה כי לפעמים כדי להתחבר בצורה נכונה אתה צריך לעבור תהליך של התנתקות. אבל חז"ל אומרים לנו עוד סיבה. למה הוא קורא תמה תמה? אומרים לנו חז"ל, צריך להודיע, אני מקור 31 קפצתי, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. הגס רוח תמיד היה בטוח שכולם צריכים אותו. עכשיו בתהליך ההתארות של המצורה, מראים למצורה עד כמה הוא זקוק לחברה. וכשבן אדם מבין עד כמה החברה זה דבר שמועיל לו, הוא מתחבר בצורה נכונה. ואדם צריך כל הזמן להיות בעמדה של נתינה, של עזרה, של דאגה, לא לעצמו, אלא דאגה לזולת. תראו, במקור 24. ויאמר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו, על אורגני אתה אומר? כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אכן נודע הדבר, הפשט, נודע הדבר שטמנתי את המצרי בחול. אבל רש"י מביא מדרש. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתורין. אמר מעתה שהם אינם ראויים להיגאל. אכן נודע הדבר כמשמעו ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטו ישראל מכל 70 העולם, מכל 70 אומות העולם, להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. כשיש בינינו מחלוקות, שנאה, מתחים, תוך קהילתיים, חוץ קהילתיים, מתחים בין מגזרים, הדבר הזה הוא תמיד יהיה לרועץ לעם ישראל. וזה עוד אחד מהחשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הנוכחית. כשישראל לא עושים רצונו של מקום, מעמיד עליהם מלך רשע. אפשר לצעוק הרבה על הממשלה שנוהגת שלא כהוגן, יוקר המחיה, הכל טוב ויפה. אבל למה ריבונו של עולם הביא עלינו כאלה שרים? למה? למה הביאו עלינו את האנשים האלה? בסופו של דבר הם שליחים. הם שליחים על איזה ריקבון, שאם זה המצב, זה מה שתקבלו. ברור שאם אנחנו נשנה את הדרך, נשנה את התפיסה, נעשה עבודה פנימית, ובראש ובראשונה עבודה צריכה להיות איפה? בנקודה הזאת של השנאה שיש בתוך המגזרים ובין המגזרים, כשהדבר הזה ילך ויהיה מתוקן יותר, אנחנו נראה את השינוי באופן מיידי. וזאת עבודה. זאת עבודה לפתח חיבה ואהבה לשאר מגזרים, וגם בתוך המגזר.
איך אתה מגיע מגזר?
אני אתמול התעסקתי באיזה ברור ממוני. ברור ממוני. תמיד בבירור ממוני יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, אבל אהבתי לראות שצד הראשון פתח ואמר, קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו לא, אנחנו יוצאים מפה מחובקים. כשהסתיים הדין, הסתיים הבירור, סליחה, אני הייתי שותף שם, אני לא הייתי הדיין המרכזי. לא הייתי דיין, אני ישבתי שם, ישבתי ושמעתי. כשהסתיים, הלכתי אחרי זה לשאול את אחד השותפים, אחד מבעלי המתדיינים, הלכתי לשאול איך אתה מרגיש. ידו יצא קצת על התחתונה. הוא אומר, הכל מאחוריי. מבחינתי, מה שהיה היה נמחק, הכל דף חלק. זו גדולה. אין בעיה לבוא לבירור ממוני. יש בעיה להישאר עם כעסים ומתחים. וכשריבונו של עולם רואה את הדבר הזה, וכמה אנשים שומרים בבטן. שומרים, שומרים, שומרים. מרים כאילו הכל תקין. אבל בפנים, אוי, זה מי שברך. אם אנחנו לא נתקן קודם כל את הנקודה הזו, אז הריקבון רק ילך ויגדל. שלא לדבר על שנאה בין המגזרים. על אחת כמה וכמה שיש שם, או כמה שיש. כל הדברים האלה, פרשת תזריע צריכה להכניס אותנו לממד אחר. לממד של הבנה שאנחנו עם אחד, מהדבר הזה יתחיל התיקון. מבלי שנטפל בזה, תראו את הכלי יקר שאני מביא אותו כמה פעמים, כלי יקר קשה מאוד. וירא מלאך השם אליו, מקור 25, בלהבת אש מתוך הסנה. ויער והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוא קל. אומר הכלי יקר, אלא האמת הוא כדברנו, שהסנה מביר אש הצרות, כי מתוך שישראל נמשלו לסנה זה, שכל אחד לחברו קוץ מחאוב, הוא משמיע קולו עליו בחירופים וגידופים, על כן בערה במש השם. השם ירחם. הדברים כתובים. ראשונים אחרונים כתבו על מה באים הכל. כל היום שנאה. הקפדות. מדברים מאחורי הגב. הדבר הזה צריך תיקון חזק מאוד. אומר המדרש, אבון אמר בשם בר קפרה, בר קפרה, בשביל דלת דברים, נגלו ישראל ממצרים. שלא שינו את שמם ואת לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהם אחד מהם פרוץ בערווה. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו, ולא אמרו לשון הרע? זה מסתדר, כי כתוב, דלת דברים נגלו, אבל 210 שנים היה שיעבוד. כשהם הבינו את הנקודה הזו, שלא שינו את שמם ואת לשונם. מה זה שמם? השם זה המהות שלנו, ישראל. כי שרית עם אנשים ותוכל. הנאמנות לבורא עולם. לא שינו את לשונם. לשון זה תרבות. כשאתה נאמן לתרבות היהודית, אתה ניגל. כשאתה מכניס תרבות זרה, עם כל מיני גיורים פקטיביים, אתה מתמה את התרבות היהודית. אתה מצפה להיגאל בצורה כזו? ולא אמרו לשון הרע. אמרנו כבר, כשאין לשון הרע, החברה מתוקנת. כאיש אחד בלב אחד, אז מקבלים את התורה. כשיש אחדות, ולא היה פרוץ בערווה, זה האישה סוטה שדיברנו. כשאתה שומר על התא המשפחתי, אתה יכול לבנות חברה מתוקנת. והיום לצערנו בכל הדברים האלה, יש לנו הרבה עבודה לתקן. וכשאני מדבר על תא משפחתי מתוקן, אני לא מדבר רק על חס ושלום בגידות, אלא מתחים בין איש לאישה. כעסים בתוך הבית. מריבות בתוך הבית. אומר, תראו מקור 27, חג הפסח הוא תיקון הפה אסך. ונגלו כשלא היו בהם בעלי לשון הרע. יש להתחזק בו בפרט זה בייחוד. וכמו שאמר האור ישראל מסדיגור הזצל, שאור ל-14 בודקין את החמץ, ומה הוא בודקין את החמץ? ראוי היה לומר בודקין אחר החמץ, או בודקין מן החמץ, אלא הכוונה שמחפשים זכות על החמץ בעצמו, שסיבתו מחמת עול הגלות ודחקות הפרנסה. והמקור ברוך שאל, בשריפת חמץ שורפים את החמץ ודאי, גם את הנוצה שתהייתה אחריו ואת הקף שאספתו. למה? כי היה להם הגיים או עם החמץ. אבל מדוע נהגו לשרוף עמם את הנר שחיפשו לאורו? וענה, מי שמחפש אחר החמץ, אחר עבירות וחסרונות, גוזר כך על עצמו. כל הפוסל במומו פוסל. אחד מהעניינים שיש לנו לפני פסח, אומר הרמ"א, הוא מנהג לקנות חיטים לחלקן לעניים לצורך הפסח. קמחא דפסחא. כשאנחנו באים להיגאל בפסח, קודם כל הגאולה צריכה לבוא מתוך דאגה לזולת, דאגה לאותם שאין להם. מתוך הדבר הזה אנחנו באים, תראו את שער הציון, ואפשר דמשום זה תקנו קדמוננו בפסח יותר משערי רגלים, שהוא זמן חירות ויושבים מסובין, וכל אחד הוא ואיתו ברוב שמחה, אין זה כבוד להשם, שעניים יהיו אז רעבים וצמאים. אתה רוצה להיגאל, אתה צריך לדאוג להם, אומר שער הציון. ועל כן נותנים לו קמח על כל ימי הפסח, שיוכל גם הוא לספר יציאת מצרים בשמחה. בעזרת השם, נפתח את הכיסים, נפתח את הלבבות, נבנה חברה מתוקנת, בתוך הקהילה, מחוץ לקהילה, נרבה אהבה בין אדם לחברו, ובעזרת השם נאמר לצרותינו די.